זין באדר הוא יום הלידה והפטירה של משה רבנו, מן הראוי שנקדיש איזשהו לימוד, איזשהו שיעור, לעניינו של משה רבנו. מי הוא משה רבנו? ולא רק בגלל שמשה הוא מגדולי הצדיקים שבכל הדורות, אלא משום שהוא גם זה שנותן לנו את התורה, כלומר על ידו הקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו את התורה, ולכן זה חשוב לדעת מי הוא הנותן את התורה. בנוסף לכך, יש לציין שהקדוש ברוך הוא בעצם משתמש במשה לשתי משימות עיקריות. המשימה של נתינת התורה היא המשימה השנייה. המשימה הראשונה היא יציאת מצרים, להוציא אותנו מעבדות לחירות. וכאן נשאלת השאלה, מדוע זה אותה האישיות שעושה את שניהם? כלומר, מדוע אי אפשר היה לקחת אדם, אחד להוציא אותנו ממצרים, אדם אחר למסור על ידו את התורה? כי הרי היציאה ממצרים היא מעשה פוליטי, השגת העצמאות המדינית, בעוד שמתן תורה זה מעשה רוחני, הייתי אומר אקסטרה פוליטי, ומחוץ לממד הפוליטי הוא דווקא, דבר רוחני. ולכן קשה מאוד להבין שבאותה האישיות נמצאות שתי המטרות האלה כאחד. אני רוצה לציין שהיה איזה יהודי אחד מסובך מאוד בשם פרויד, זיגמונד פרויד. הוא כתב ספר מלא שטויות על משה רבנו, ובספר שלו הוא אומר דבר מאוד מעניין, שלדעתו היו שני משה. אחד שנתן את התורה, אחד שיוצא ממצרים. למה אני מביא אותו? כדי להראות שבעצם מבחינת מה שאנחנו מורגלים שאותה אישיות עושה את שני הדברים, מבחינה מנטלית, מבחינה קונספטואלית, זה לא ברור שזה אותו הדבר בכלל. כן, התפקיד של נתינת התורה והתפקיד של יציאה ממצרים. ואולי באמת גם נבין שהדבר הזה לא היה מובן גם לאבותינו. אבותינו יצאו ממצרים, והיו מאוד מרוצים מזה שהם יצאו ממצרים. אבל למה הם יצאו ממצרים? כלומר, היית שואל איזה יהודי, תגיד, אתה יוצא ממצרים. כן, כן, אני יוצא ממצרים. אחרי מי אתה הולך? אומר, אני הולך אחרי משה. ומה אתה מצפה? לאן הוא צריך להביא אותך? הוא, הקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי להוציא אותי ממצרים ולהביא אותי לארץ כנען. כן, אבל הקדוש ברוך הוא, זה מה שנגיד השיח המצוי אצל סתם בני ישראל היוצאים ממצרים. האיש משה מוציא אותנו ממצרים, מביא אותנו לארץ כנען. מה יש לך בארץ כנען? הארץ כנען, זאת הארץ שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב. לצורך זה הוא שלח לנו את משה להוציא אותנו משם, להביא אותנו לארץ כנען. עד כאן דברי העברי המצוי, שהוא מבין שהוא צריך להגיע לארץ כנען. פתאום משה למרגלות הר סיני אומר להם, רגע, יש משהו חדש, אתם גם צריכים לקבל את התורה. מה? תורה? זה לא היה בתוכנית. בניגוד לדברים המצויים בפיותיהן של כל גננות ישראל הכשרות, שבני ישראל ציפו לרגע שבו הם יקבלו את התורה והיו סופרים את הימים בשקיקה רבה לכבוד היום הנפלא שבו הם יקבלו את התורה, הכתוב בתורה אומר את ההפך הגמור, שבני ישראל לא ציפו כלל וכלל זה לזה שתינתן התורה להם, ולכן דברי משה הם בהחלט הפתעה. כלומר, אתם רואים שפה משה ממלא תפקיד כפול. כן, אדוני? איך אני רואה את זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. אתה יכול לשאול את השאלה שלך בשני אופנים. אתה יכול להגיד, איך אני יודע שבני ישראל ציפו להגיע רק לארץ כנען? ואתה יכול לשאול, מאיפה אני יודע שהם לא הסכימו לקבל את התורה? כן, שתי שאלות שונות. על איזו, באיזה שני משני אופנים אתה רוצה שאני אענה? הראשון. פשוט מאוד. תסתכל בתורה, בספר שמות, פרק ו', פסוק ב'. זה לא הפסוק שאני מביא. אני מתכוון למשהו אחר. אני מדבר כאן על פרק ו', פסוק ב'. אתה זוכר מה שכתוב שם? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען. את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. ואזכור את בריתי, איזה ברית? עם האבות על הארץ, נכון? לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזורע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם מן לעם והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. זהו. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? לך תגיד לבני ישראל שאני הולך להוציא אותם כדי לקיים את ההבטחה שלי לאבות להביא אותם לארץ כנען. זה מה שמשה מסר לבני ישראל. עד כאן מובן? לא, זה הראיה למה שאני אמרתי. הוא מעולם לא דיבר איתם על זה שהם עתידים לקבל את התורה. לא היה ולא נברא. מה הוא? לפרו אפילו גם את זה לא אומר. לא. לעבוד את השם. כן. משה אומר, אנחנו רוצים לסבוח. זה מה שהוא מוכר לפרו. לסבוח. בסדר, זה לא אומר שהם מקבלים את התורה. אגב, הם קיימו את זה או לא קיימו את זה? ודאי שקיימו. בפרשת משפטים אנחנו רואים שלמרגלות הר סיני הקימו 12 מצבה, ושם זפחו שלמים לשם פרים, וישלח את נערי בני ישראל, ושם הם אכלו, שם שלמים וזו. נכון? הם עשו את זה. בלי קשר למתן תורה. כלומר, המעמד שווה שאפילו מחלוקת בין רש"י לבין רמב"ן, האם המעמד הזה היה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. בסדר? אוקיי. אז אם כך, אנחנו רואים כן שיש פה שליחות כפולה. והכתוב מעריך מאוד לספר לנו כל מיני פרטים על החיים של משה, וזה מאוד חשוב לדעת איפה הכתוב מעריך ואיפה הכתוב שותק. מישהו יודע אולי פה בציבור כמה זמן משה חי? 120 שנה. כל הכבוד. זה נכון. כן? ומשה בן 120 שנה במותו. זה כתוב במפורש בפרשת, וזאת הברכה, כתוב במפורש, שמשה חי 120 שנה. מתוך חייו, אנחנו יודעים את הפרטים שמוסרת לנו התורה על 3 שנים בלבד. כלומר, 117 שנה. מתוך חייו של משה, עלומים לנו, לפנינו, לחלוטין. 40 שנה במדבר, אתה לא יודע כלום. אתה יודע מה שקרה בשנה הראשונה עד אמצע השנית, ואתה יודע מה שקרה בשנה ה-40. 39 שנים, 38 שנה אינך יודע כלום. בסדר? אתה יודע איך הוא נולד, אתה יודע איך הוא ברח ממצרים, ואתה שוב פוגש אותו בגיל 80 בסנה. בסדר? כלומר, מתוך 120 שנות חייו של משה, אפשר לומר ש-116, אתה יודע מה, נוסיף עוד פה ושם, 116 שנה מתוך חייו אינם ידועים לנו כלל. חוץ ממקום אחד עם איזשהו רמז, אישה כושית לקח, זה מה שאתה יודע, הכל השאר לא ידוע. כנראה, המדרשים ממלאים איכשהו, אבל מדרשים זה מדרשים, זה לא פשט, זה לא פשט הכתוב, זה לא היסטורי בדווקא. כן, לפעמים יש גם מסורות היסטוריות, אני לא נגד, אבל זה לא הכרחי. אז מה בעצם הכתוב רוצה למסור לנו על משה, ומה הכתוב לא רוצה שנדע על משה? כן, כלומר, זה מעניין מאוד. כלומר, יש איש שגאל את ישראל ונתן לנו את התורה, אנחנו יודעים עליו מעט מאוד. אבל כנראה שהמעט שאנחנו יודעים עליו, מספיק כדי לקבל תמונה חשובה מבחינתנו אנו בני ישראל. מה? אהרון, נכון, גם כן, נכון. אבל אהרון פחות חשוב עם משה. על משה הייתי מצפה שיהיה דיווח בתורה של מה שהוא עשה בגיל 15, מה הוא עשה בגיל 42, מה הוא עשה כשהוא היה בן 73, ומה הוא עשה כשהוא היה בן 105. כל זה התורה לא מספרת לנו. והדבר הזה תמוע מאוד. טוב, סביר מאוד שבני ישראל הכירו אותו, והיה להם ידיעות על החיים שלו. אבל לדורות עולם כל זה נמחק. יש כנראה סיבה. מה כן אנחנו יודעים על משה? וזה יהיה מאוד משמעותי. קודם כל, אנחנו לא יודעים, ואולי הדבר ראשון באמת שמאוד מפתיע, אנחנו לא יודעים את שמו. זה מפתיע, לא? כתוב, וגם שם ההורים בקושי יודעים. השם ההורים יודעים בדיעבד. אבל אם מסתכלים בתורה בפרק ב' של ספר שמות, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה, ותלד בן, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יאכל עוד הצפינו, אז ותראה אותו כי טוב הוא. לא כתוב משה, שום דבר. ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. שאלה קטנה, אישה שמגדלת תינוק של שלושה, ממשך שלושה חודשים בבית שלה, איך היא קוראת לו? היא אומרת לו, אתה? בייבי? או שמה היא נותנת לו שם? יותר מזה, כשהתורה מספרת לנו על התגובה של אם בשעת הלידה, זה כדי להסביר לנו בדרך כלל את השם, נכון? נכון? אז ותראה אותו כי טוב הוא, ותקרא את שמו טוביה, נכון? מזה, טוב הוא, אז תקרא לו טוביה, או טוב האל, או טוביהו, או יהויתיו, או טוביב, כן? יהויתיו האל, משהו, כן? תביביהו, אתה אומר שיש לו כמה שמות, כן, בגמרא זה מובן, שיש לו הרבה שמות, שבע שמות נגדול, אבל השם שלו לא כתוב. זה מאוד מוזר, כאילו שאין לו אב, אין לו אם, ואין לו שם. אפילו אחות אין לו, ותתצב אחותו מרחוק. ותלך העלמה, ואפילו גם המאמצת, ותרד בת פרעה. תגיד, יש לה שם, לא, לבת פרעה. אז חז"ל אומרים, היא ביתיה בת פרעה שמוזכרת בספר דברי הימים. אז זה לא ברור. בתורה זה לא כתוב. לא ביתיה בשום פנים ואופן, אלא אולי ביתיה, אם כבר. כן? אבל ותרד בת פרעה. ותקרא לאם הילד. זה בכלל, מעלימים את האישיות. טוב, אפשר להבין שהנשמה של משה היא נשמה כל כך גבוהה, שהיא לא שייכת לעולם הזה כל כך. כן? אבו חז"ל, ותראה אותו כי טוב הוא, שנתמלא הבית כולו אורה. כן, כמו זה במקביל לפסוק וירא אלוהים כי טוב. על האור, וירא אלוהים את האור כי טוב. אז אם כן, משה רבנו יש לו נשמה שמשתלשלת מהאור הגנוז, מראשית הבריאה, טוב, זה משהו גדול. לכן אפשר לומר שזה יהיה טעות לייחס את משה לאבא והאימא שלו, ולכן אפשר להגיד יוכבד ועמרם. יוכבד ועמרם זה משפחה ספציפית, וכמו משה הוא מגבוה יותר. זה בסדר. אבל בסופו של דבר נותנים לו שם. מי מחליט לתת לו שם? בת פרעה. כלומר, השם המצרי שלו ידוע לנו, השם העברי נמחק. זה לא יפה לתת לו דווקא שם מצרי. תחשבו מה הרגישה יוכבד על הטוביה החמודי שלה, שפתאום מקבל שם מצרי. מה זה עושה לה? ממש לא אוהבת את זה. כתוב, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה. מי הביאה אותו לבת פרעה?
אם הילד.
שזו? יוכבד. כן? יוכבד, היא מביאה את הילד לבת פרעה. ויהי לה לבן. ותקרא את שמו משה. ותאמר, כי מן המים ישיתיהו. מי זו שאמרה כי מן המים ישיתיהו? בת פרעה. אז למה כתוב ותאמר? הרי היא זו שדיברה עד עכשיו. ותקרא שמו משה, כי מן המים ישיתיהו. אבל מה, למה צריך להגיד ותאמר כי מן המים ישיתיהו? אז פה יש מישהו אחר שיתערב. ותאמר, מישהי אחרת אמרה כי מן המים ישיתיהו. מי זאת המישהי אחרת שאמרה את זה?
המתה.
איך אתה תקעת פתאום את האמה? מה?
שלח את המתה. כי ותאמר, ככה היא אמרה,
ונתנה
את השם.
אבל לפני כן, ותקרא את שמו משה, ותאמר. אם כן, ותאמר זה מיותר. המילה ותאמר היא מיותרת. אלא אם כן, מישהו אחר אמרה. מישהי אחרת. מישהי אחרת. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו. מה פירוש המילה משיתי הוא? משיתי אותו. מי אמר את זה? אתה אמרת. שמשיתי הוא פירושו משיתי אותו. בוא נבדוק אם אתה צודק. איך מאייתים, בבקשה, את המילה משיתיום? אני עוזר לך, מתחיל במם. מם?
שין,
מה?
יוד,
תת. יוד, ה, ו, נכון? אני חוזר, בעצם אמרת שבע אותיות. מם, שין, יוד, תו, יוד, ה, ו, נכון? אם תסתכל בתורה, תראה שזה לא כתוב. אלא כתוב שם, מם, שין, יוד, תו, ה, ו. שש אותיות. חסר היוד השנייה. אז מה זה משיתיהו בלי היוד? משיתיהו בלי היוד, פירושו, את משית אותו. לא אני, לא אני משיתי אותו, אלא את משית אותו. אז מי אמרה כי מן המים משיתיהו? האימא של משה, יוכבד, אומרת לבת פרעו, את קראת לו משה, כי מן המים את משית אותו. מה עשתה בעצם יוכבד בזה? היא נתנה פירוש עברי לשם מצרי. כי משה במצרית זה לא מלשון למשות. מה זה משה במצרית? בן. נכון? אז כלומר, זאת אומרת שזה כמו שלמשל, לוקחים ילד יהודי, שמים אותו במשפחה בריטית, ואז האמא המאמצת הבריטית קוראת לו ג'ורג'. אז האמא היהודיה אומרת, כי הוא גרגרן. כן? כלומר, היא נותנת מדרש עברי למילה מצרית. יוצא שאם אני שואל את משה, משה, השם שלך זה שם עברי או שם מצרי? מה הוא יענה? זה גם מצרי, אבל זה עברי. זה עברי, אבל זה גם מצרי. כבר הזהות שלו לא ברורה. יותר מזה, מה משה יודע על עצמו? אז הוא היה אומר, אני הבן המאומץ של מלך מצרים. מה העתיד הצפון בפניך? אני, יש להניח שאני מלך מצרים הבא. אני אקח אחריות על מצרים. אבל מבחינה ביולוגית, מי אתה? אני הבן הביולוגי של עמרם, ראש שבט לוי, שהוא ראש שבטי ישראל. בעצם אני הבן הביולוגי של מלך ישראל. אז מצד זה מה אתה תהיה? אז יש לי סיכוי להיות מלך ישראל הבא. כלומר, מבחינת העמדת האחריות שבה הוא נמצא, מבחינת האפשרות הפתוחות לפניו, זה מאוד מעניין. הוא יכול להחליט שהוא ממשיך את ההיסטוריה המצרית, ובאותה המידה הוא יכול להחליט שהוא ימשיך את ההיסטוריה העברית. אבל אם הוא ימשיך את ההיסטוריה המצרית, אז זה לא מסובך. כן? העבדים העבריים ימשיכו לעבוד, והמצרים ימשיכו לשעבד. אם הוא מחליט להיות בצד של העבריים, זה דורש ממנו לעשות מהפכה. בעצם להמריד את ישראל על מצרים. אם צריך, הוא יעשה את זה. השאלה אם צריך. כן? ברור. זה נקודה מאוד לא פשוטה. כלומר, תראו לעצמכם אדם שגורל ההיסטוריה האנושית בידו. כי צריך להבין שמצרים של אותם הימים, מצרים של אותם הימים זה לא סתם. עם בין העמים. זאת האימפריה הגדולה באנושות באותם הימים, זאת הפסגה של התרבות האנושית. לפי הכיוון שמצרים תתפוס, לשם תלך האנושות. משה הוא האחראי להחליט לאן ההיסטוריה תמשיך. האם היא תמשיך דרך מצרים, והערכים שהיא מייצגת, האלוהים שמצרים מייצגת, או את אלוהי העברים. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו דווקא דרך העברים? והעברים הם אלה שיקבעו את הכיוון של ההיסטוריה. זאת הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא הניח את משה מלכתחילה. זה מאוד מעניין. כי מה שלא יהיה, בין שהעמדה שמשה תנקוט, שינקוט, תהיה עמדה פרו-מצרית או פרו-ישראלית, הוא מערב את שתי האומות זו בזו. אגב, אנחנו יודעים, אני מגלה לכם את המאוחר, לעשות משה בחר בישראל.
כן? זה קשור אולי למשל של הזהב והפחם?
יפה. אז זה המדרש אומר את זה, שמשה, כשהוא הילד קטן, הוריד את הכתר של פרעה. ואז רצו לבדוק האם זה סימן טוב או סימן רע, אז נתנו לו את הפחם ואת הזהב. הוא צריך לבחור, והוא רצה לבחור את הזהב. בא גבריאל, לקח לו, הסיט לו את היד אל הפחם, והוא הכניס לפה. זאת אומרת ש... מה המדרש אומר? שמצד הטבע, משה צריך ללכת עם מצרים. אבל הקנאות הלאומית, גבריאל, מסיטה אותו לכיוון הפחם. אש אוכלה, כן? זאת אומרת, זה יבלה קשור לזה. אבל אני מגלה לכם סוד, אולי אתם לא יודעים את המשך הסיפור, בסוף משה בחר בישראל, נכון? אבל בעצם מי ייצר לנו את משה? מי בנה לנו את האיש?
מצרים.
אז זה המאורע נקרא יציאת. יציאת מה? יציאת מצרים. אני הייתי קורא לזה יציאת ישראל. או היציאה ממצרים. אבל המסורת בוחרת לקרוא למאורע בשם יציאת מצרים. זה אומר שמצרים יוצאים ממצרים דרך משה. זה הזכות שיש למצרים שהם ייצרו לנו את הגואל. כלומר, זה גואל תוצרת מצרית שמשמש להוציא את ישראל ממצרים. בסדר? יש כנראה איזה עיקרון שאין אסור, אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים. כלומר, אי אפשר לצאת ממצרים אם אין איזה גורם חיצוני שמוציא אותך. ולכן צריך שמצרי יוציא את ישראל ממצרים. מישהו שגדל שם. ולכן באמת הוא מופיע בתורה, מעולם לא מצאנו את משה בתור עברי, כן מצאנו אותו בכינוי מצרי. כן, איש מצרי יציא לנו מיד הרועה. ויש לזה משמעויות, גם במדרש אומרים שיש ביקורת על משה, על הסיפור הזה וכו', אבל עובדה. עכשיו, תארו לעצמכם את משה גדל. הכתוב אומר לנו, ויגדל משה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. מה זה ויגדל? הרי לפני כן כתוב, ויגדל הילד. מיד אחר כך, ויגדל משה. אומר רש"י, הראשון לקומה, כמובן שהוא יהיה גדול. השני, לגדולה. כלומר, מה זאת אומרת שויגדל? שהוא יהיה גדול. מסביר רש"י, שמינה הוא פרעו על ביתו. מה זה בית פרעו? זה ממשלת מצרים. כלומר, משה הפך בפועל להיות השליט, ראש הממשלה במצרים. ויש לו אחריות עצומה. הוא צריך לדאוג שיבנו כמו שצריך, שהכלכלה תהיה כמו שצריך, הצבא כמו שצריך. כלומר, זו האחריות של משה כל הסיפור הזה. כן, הוא הופך להיות מצרי אחראי. ויגדל משה. ויצא אל אחיו. וכאן נשאלת השאלה, כשמשה יצא אל אחיו, מי זה אחיו? מי זה אחיו?
מצרים.
אתה אומר זה המצרים.
מצרים.
היה לפרעה בן, עוד בן עשר.
כן, זה... אבל הפסוק אחר כך אומר
ש... רגע, אמרת המצרים. זה מעניין. אז כתוב, וירא בסבלותם. מה זה סבלותם? סבלות זה לא כמו בעברית מודרנית, שהמילה סבל זה הכוונה שזה כואב לי, אלא סבלות זה מטלות. אז משה הלך לבדוק, לפי ההסבר שלך, שהמטלות נעשות כמו שצריך. מה המטלות? צריך לבדוק פירמידה, או משהו אחר, לא משנה. אז הוא הלך לבדוק שהעבודה דופקת כמו שצריך. בסדר? וירא בסבלותם. ככה אתה מסביר. ואני שואל, מדוע כבודו חולק על הרמב"ן? הרמב"ן אומר, אחיו העברים, כי יגידו לו אשר הוא יהודי. משתמש בפסוק ממגילת אסתר. ולכן הוא הלך לבדוק, מי זה האחים הביולוגיים שלי? נכון? אז אתם מסכימים עם הרמב"ן? מי שמסכים עם הרמב"ן, תהיה לו בעיה. הוא יצטרך להסביר מה יש לו נגד רבי אברהם בן עזרא. שרבי אברהם בן עזרא הסביר כמו שהבאת. כן? אז בקיצור, רבי אברהם בן עזרא אומר, ויצא אל אחיו המצרים. הרמב"ן אומר, העברים. ואני שואל מה האמת. אתה אומר העברים אמת. מה עשה לך רבי אברהם בן עזרא שאתה פתאום דוחה דבריו? מי אתה בכלל נגד רבי אברהם בן עזרא?
הלך לשתיהם.
אני אומר את האמת, הוא הלך לבדוק. הוא הלך לבדוק האם הלכה כרמב"ן או כהלכה כאבן עזרא. הוא הלך לבדוק מי הם אחיו. והמקום שבו אפשר לבדוק את זה, זה המקום שבו נפגשים המצרים והעברים, שזה המקום שבו עובדים. מובן? ויער, מה?
ברור, היה לו עוד בן, נכון?
יכול להיות. ויער איש מצרי. מה זה איש? מה פירוש המילה איש בתנ"ך?
אדם חשוב.
אדם חשוב. כלומר, משה מסתכל על מצרים, והוא רואה, מצרים זה חשוב, איש מצרי. מכה איש עברי. מה זה איש אמרנו? אדם חשוב. כלומר, משה רואה את החשיבות של מצרים, הוא רואה את החשיבות של ישראל. אבל הוא רואה שהאחד מכה, והשני מוכה. וירא איש מצרי, מכה איש עברי. מאחיו. החליט משה שזה שמקים אותו הוא האח שלו. למה? ויפן כו וכו. מה זה כו וכו? כו ושם. אז מה הוא רואה כו ומה הוא רואה כו? פה הוא רואה את האיש מצרי, פה הוא רואה את האיש עברי. נכון? כו וכו, הוא מסתכל על שניהם. ויער כי אין איש. אחד מהשניים הפסיק להיות איש. ויח את המצרי. המצרי כבר לא איש. והתמנהו בחול. כלומר, הוא הבין שמה שישאר מינה מצרי, זה יהיה מה שישאר בחול. פירמידות, מומיות, ספינקס, כן, מוזיאון. זה מה שישאר. כן, רש"י אומר, ראה שלא יצא ממנו שום דבר טוב. לא יהיה אחד שיתגייר. זאת אומרת, משה הבין באותה שעה שהמוכה הוא אחיו. זאת ההחלטה שלו להיות בעד העברים, כן?
למה הוא חיכה לעלות לגדולה כדי
לגדולה כזה? כי כל זמן שהוא לא עולה לגדולה אין לו אחריות. הוא מחכה עד שהוא עולה לגדולה, כשהוא עולה לגדולה, פתאום הוא מבין, הוא צריך לקחת אחריות. מי הוא האח שלי? איש מצרי, איש עברי. ואז בעצם משה ראה את האיש המצרי מכה דרייפוס, ואז הוא החליט להקים את ההסתדרות הציונית. כן, בבקשה. לא שומע.
לפי מה הוא הבין שדווקא איש מצרי...
כי הוא מכה. ברגע שהוא מכה הוא מפסיק להיות איש. כלומר... רגע, רגע, נכון, אתה צודק. כלומר, קוראים לזה, לאידיאולוגיה של משה בשלב הזה, אפשר לקרוא לזה אידיאולוגיה של רומנטיקה שמאלנית. כלומר, הוא אומר, מי שמכה הוא הפושע. הכיבוש משחית. המוכה הוא התקווה של האנושות. זה הדעה של משה בשלב הזה. כן? ואז הוא מקים ארגון, ואז הוא הולך אל העברים. ויצא ביום השני. וירא, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? הוא רואה שבין היהודים יש בעיות, הוא לא ציפה לזה. ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עליהם? הליאורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. עכשיו, אני לא מבין את המשפט הזה. מה זאת אומרת? אתה יודע עם מי אתה מדבר, שאתה אומר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? אתה מדבר עכשיו עם ראש ממשלת מצרים. אז ברור מי שם אותו לשר ושופט עליך. איזה מין חוצפה יש לעברי לומר מי שמך? לא, אני לא מבין מה זה מי שמך. משה הוא עכשיו מי שקובע במצרים, הוא יכול להרוג מי שהוא רוצה. אז ברור שהוא שר ושופט לפחות. הוא יכול להרוג שלא בדין, הוא יכול להרוג בדין. וכשהוא שואל, למה אתה כרעך, ואומר לרשע אתה כרעך, זאת שאלה במשפט. אז בהחלט, יש משה זכאי לשאול שאלות כאלה. לא, פשוט מאוד. אומר לו העברי, אתה משה, כל זמן שהיית בצד המצרי, בצד המשעבד, יש לך זכות להגיד לנו מה לעשות. אבל עכשיו אתה עזבת את מצרים. החלטת להיות איתנו, אז תוכיח לעצמך. אתה דווקא זר, בתור זר, לא הוכחת את עצמך. וירא משה, ויאמר, אכן, נודע הדבר. איזה דבר נודע? הוא נודע, אומר רש"י, עכשיו אני נודע לי מה שלא הבנתי עד עכשיו. מה? כן, נודע לי מפני מה נשתעבדו ישראל להיות נרדים בעבודת פרך. עכשיו שאני רואה שיש ביניהם דלתורים על שינים, אני רואה שהם ראויים לכך. כלומר, משה חוזר בו מן האידיאולוגיה של הרומנטיקה השמאלנית הקודמת, הוא אומר, עד רבה, זאת תהיה טעות להוציא אותם ממצרים, זה יותר טוב שהם יהיו משועבדים, כי הם אנשים רעים. עכשיו תשימו לב למצב של משה, הוא כבר לא מצרי, הוא כבר לא עברי. אדם כזה הוא אדם ללא כל מקום בעולם. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. מה הדבר שפרעה שמע? שמשה הוא כבר לא פה ולא שם. כל זמן שמשה מחליט להיות בצד העברי, פרעה אומר, טוב, בסדר, אתה מייצג עכשיו את העברים. אז בוא נקיים איתך דיון. אבל עכשיו גם העברים זרקו אותו. הוא זרק בעצמו מן העברים, יותר נכון. ויבקש להרוג את משה. משה הוא כבר גורם לא יציב, גורם מסוכן לממלכה. ויברח משה מפני פרעה. לאן הוא ברח? אתם יודעים איפה הוא ברח?
מדיין.
לא נכון. המדרשים אומרים שהוא ברח בעולם כולו. היה הולך, רץ ממדינה למדינה, ופרעה שולח אנשים לרדוף אחרי משה. הוא המשה כנראה ביקר קצת בהודו, קצת בבבל, קצת באמריקה, קצת הוא ושם, כן? משה הלך, מתעניין, מה יש בעולם? פרעה רודף אחריו. וישב, כן, בבקשה?
שאמרו לי שמדיין זה אזור
עיראק
שלהם.
זה מאוד מעניין, אבל מה זה קשור למה שאנחנו לומדים עכשיו?
כמו שבסוף הוא הגיע למדיין.
אני לא יודע, אני עוד לא הגעתי לה. אתה יודע פסוקים שאני לא יודע. אתה יודע פסוקים שאני לא יודע. אני, כשאני לומד פסוק, אני עוד לא יודע את הפסוק הבא. כן. וישב בארץ מדיין, ויש, עכשיו אני יודע את הפסוק, וישב על הבאר. כלומר, מתוך כל החיפושים של משה, משה מחליט לשבת במדיין, שהיא כנראה באזור חיג'אז של ימינו. עכשיו נשאלת השאלה, מה הוא הולך לעשות שם? כלומר, למה הוא יושב במדיין? כתוב גם פעמיים, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. רש"י. למה הוא ישב על הבאר? מה? מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו, אלא על הבאר. למה תלמד מיעקב? תלמד מאברהם, או תלמד מיצחק, או תלמד מישמעאל. למה דווקא מיעקב?
יעקב זה ישראל.
יעקב זה מי שמקים את האומה. כלומר, מה קרה על הבאר הזאת? הבאר הזאת שבה יעקב נזדמן לו זיווגו, זה היה הזיווג שמינו לולד עם ישראל. אז כשיעקב לומד, כשמשה לומד מיעקב את הזיווג על הבאר, מה זה אומר שמשה רוצה לעשות? הוא רוצה להקים אומה חדשה. הוא אומר, מצרים זה כבר לא עובד, הם אנטישמים, רעים, משעבדים. ישראל זה גם כן אנשים רעים, מידות רעות, אין מה לעשות איתם. בוא נחפש מישהו במשפחה של אברהם אבינו, מדיין. מדיין הרי זה מבני כתורה, אשתו השלישית של אברהם. אולי שם יש מה לעשות איתם.
כן. משה מתפעל משתי מקרים שהוא רואה?
זהו. משה מתפעל משני מקרים שהוא רואה, כנראה שיש עין מיוחדת, אנשים מיוחדים, שדרך מקרה אחד מבינים הכל. כלומר, אתה יכולת להגיד למשל שפרשת דרייפוס זה עוד פרשה אנטישמית. מקרה. מישהו בא, מבינה, הסתכל על זה, אמר, מה שאני רואה שם, אני רואה שצריך להקים מדינה ליהודים. תשובה. תבין, לפעמים יש מקרים שהם ייצוגיים, אבל צריך מבט מיוחד לזה. זה רוח הקודש, אם אתה רוצה. אבל המקרים האלה הם משמעותיים. דרך מה שהוא ראה שם, הוא ראה את הכל. כן? לא סתם, כן? זה לא סתם היה מצרי וסתם עברי. תמיד, זה... כי אם לא, אז למה מספרים לנו את זה? זאת אומרת שאצל משה יש החלטה של עשיית צדק, כן? מזה התחיל רוח הקודש אצלו. אומרים חזל, גם הרמב"ם אומר שלא חלה רוח הקודש על משה כל זמן שהוא לא מסר את עצמו כדי להציל השוק מיד עושקו. ואז הוא מגיע למדיין, במדיין הוא חושב אולי, נעשה פה משהו. ואז הוא מתחתן עם הבת של מושל הארץ. כן? עם הבת של יתרו. עכשיו, מה... כמה זמן הוא תקוע שם? יש כל מיני דעות במדרש. הדעה המרכזית אומרת כך, שמשה היה במצרים עד גיל 40, ואפילו מלך בקוש, היה מלך קוש. אחר כך 40 שנה היה במדיין, ו-40 שנה הנהיג את ישראל. זאת אומרת, יש לו 40 שנה לחשוב שהוא מצרי, 40 שנה כדי לחשוב שהוא מדייני, ו-40 שנה כדי לדעת שהוא יהודי. כן. זהו, הוא רוצה להקים אומה חדשה דרך מדיין.
אומה חדשה, אז הוא למד מיעקב בעצם.
מיעקב, הנה הוא למד, שככה מקימים את האומה. זה נכשל. כן? אז זה בדיוק העניין. משה, במשך שנים רבות, הופך להיות הרועה של צאן יתרו. ומשה היה רועה את צאן יתרו, חותנו כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר. ויבוא אל הר האלוהים חורב. כך כתוב בפרק ג' פסוק א'. ואולי בתומר הוא מייצג שעלה לרעיון פתאום כמו התגלות כזאת. כן. עכשיו, אם כן, במשך 40 שנה משה לומד מפי יתרו. יתרו הוא המורה של משה שהופך אותו עם הזמן לעברי, או לנביא. הוא מלמד אותו את תורת השמים בנשם, בנשם ועבר, והוא מוסר בידו הרבה ידיעות. הוא מוסר בידו בין היתר את המטה. מטה האלוהים שבידי משה גדל בגינה של יתרו. ככה חזל אומרים. ועליו היה כתוב שם הוויה. כלומר שמשה לומד מפי יתרו את שם הוויה.
יש מדרש שאומר שיד
יצא חדש באחר. יש גם מדרש שאומר שכתוב יצא עדש באחר. נכון, יש גם מדרש כזה, יש גם מדרש כזה. עכשיו, אם כן, משה, כן, בבקשה.
רואה משהו מיוחד במדיין?
ודאי שהוא רואה משהו מיוחד במדיין. אם הוא לא היה רואה משהו מיוחד במדיין, איך הוא היה שם הופך להיות תלמידו של יתרו?
מה הוא ראה?
הוא ראה את רוח הקודש. וזה מה שקורה, ובשך 40 שנה הוא לוקח את הצון אל המדבר ומביא אותו להר האלוהים. קוראים לזה תרגילים על יבש. נכון? לפני תרגיל רטוב. נכון? זה הצון של יתרו, וזה הוא למד מנהיגות גם, הוא מחזר. ונגלה השם בסנה. ויומר. ויום, וירא אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה, ויאמר אלוהים אל משה, אנוכי אלוהי, אלוהי מי?
אביך.
אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ויעקב. מי זה אביך?
אמרם.
כלומר, אמרם הוא זה שחזל אומרים שנגלה אליו בקול של אמרם אביו. מה זה אומר? שהוא למד דרך הקול הזה להיות קשור לאומה. כלומר, אם אתה שואל את משה, תגיד, משה, מה קושר אותך לעם ישראל בעצם? הקול של אבא שלי. זה מה שהוא זוכר. והוא אומר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. ויאמר, ראו ראיתי את עוני עמי, אשר במצרים. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותו? איך לא ידענו שעם ישראל במצרים?
שזה עם שעבור.
הוא אומר, אני זה מי שבמצרים, לא מי שחשבת. לא מדיין. ראו ראיתי את עוני עמי, באשר במצרים. עכשיו יש פה קושיה. הרי משה אמר שאי אפשר לגאול את ישראל. למה? כי הם רעים. אז הקדוש ברוך הוא צריך לתרץ לו את הקושיה. איך הוא מתארץ לו? עוני עמי, מה זה עוני? אין עני אלא, אומר חז"ל, אין עני אלא בדעת. עניות הדעת, זה נקרא עוני. לכן אומר, עוני עמי אשר במצרים. זה מצרים שעשו אותם כך, זה לא מהותי אצלם. כמו שכתוב בפרשת כתבו, ויראו אותנו המצרים. אומר הרב קוק, הם עשו אותנו רעים, ויראו אותנו המצרים. המצרים עשו אותנו רעים, רק תוציא אותנו, יהיה בסדר. כן? אז זה מה שכתוב. ראו, ראיתי את עוני עמי. עוני עמי אשר במצרים. ולכן החלטתי להוציא אותו. אתם מבינים כלומר, הקדוש ברוך הוא מתקן פה איזו טעות של משה, טעות רצינית מאוד. אפשר הרבה זמן, משה חשש שאולי, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בתור אלוהי ישראל, אלא בתור אלוהי מדיין, או אלוהי מצרים, או לא יודע מה. כן, בבקשה. למה לא?
עוני.
עוני זה מילה בעברית.
כן, אם אני מסע אותם עונים, אז אם שיש לנו מילה אחרת, שיהיה
ברור, עוני זה... אתה אומר שעוני זה מי שאין לו כסף. כן, אז אתה אומר, למה הכתוב לא אמר מילה יותר ברורה, ואז לא היינו צריכים את השיעור שלי. אבל זה עצמו התשובה, כי איך אני אעביר שיעור אם הכל ברור?
יש קושי.
צריך בכל זאת. משהו, כן?
הרי אחרי שמשה אומר למה ראותה, אז השם אומר לו, גאלתי והצלתי והבאתי.
נו, אז מה?
אז הוא אומר לו, את מי גאלתי והבאתי והצאתי? בני אברהם, יצחק ויעקב.
נו, אז מה?
ולא טעם החדש תעשה במדיין.
זה כבר מאוחר.
הוא אומר לו את זה בהתחלה.
לא, לא. זה אחרי שהוא הולך לפרעה.
נכון, אחרי שהוא חזר.
כן, 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 בכל זאת. טוב, אז אם כך, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שתי שליחויות. ואז השליחויות הן מאוד, מאוד מעניינות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ועתה, לך, וישלחך אל פרעה. והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. עכשיו, יש פה, אם תשימו לב, השליחות פה היא כפולה. אם הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה, סימן שמשה הוא לא מהעם של פרעה, כי שולחים לו מישהו לעומתו. אם כן, משה הוא עברי. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוציא את ישראל ממצרים, סימן שמשה הוא לא מישראל, אלא הוא מצרי. כי הרי כדי לשחרר מבית האסורים, צריך להיות הבוס, מלמעלה. אז יש פה איזה בעיה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שליחות כפולה, לך ויש לך אחר אל פרעה, זה אומר שאתה עברי. והוציא אתה מבני ישראל מארץ מצרים, סימן שאתה מצרי. ויומר, ויומר משה אל השם, זאת אומרת, ויומר משה אל האלוהים, מי אנוכי?
מי
אנוכי? כלומר, אחרי 80 שנה, הגיע הזמן סוף סוף לברר את זה. מי אנוכי? כי אלך אל פרעה, וכי יוציא בני ישראל מארץ מצרים. אם היית אומר לי שליחות אחת, הייתי יודע מי אנוכי. אבל אתה אמרת לי שתי שליחויות, אז מי אנוכי? מה התשובה שהקדוש ברוך הוא נותן לו? הוא אומר, כי אהיה עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את עם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם כן, יש לך שני שמות אלוהיים ששולחים אותך. אהיה ואנוכי. הקדוש ברוך הוא קוראים לו אהיה, נכון? אהיה שלך אני עליכם. וגם קוראים לו אנוכי, אנוכי השם אלוהיך. אז הוא אומר, כי אהיה עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. אהיה זה כשאתה בא בתור עברי מול פרעה, ואנוכי זה כשאתה בא בתור מצרי מול ישראל. אתה בעל שליחות כפולה. אתה אישיות בעצם מעל ההיסטוריה. ואז משה אומר, אם זה ככה, אני מעדיף שלא. והיא אומר, אז הוא אומר לו, והן לא יאמינו לי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. מסביר הנציב מוולוז'ין. למה שמשה יחשוב שהם לא יאמינו לו? וכי הם לא רוצים לצאת ממצרים? הם רוצים, והקדוש ברוך הוא נותן לו אותות והכל. אלא יאמרו, לא יכול להיות שהשם, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שרוצה לתת לנו את ארץ כנען, ישלח לנו אדם שנראה כמוך. כי אתה בכלל לא מהחבר'ה. אתה יידיש לא יודע. אתה נראה כמו מצרי, מלומד בחוכמות חיצוניות. אתה תגיד, אליך נראה השם? די. אתה עושה שטויות. ויאמר בי אדוני שלחנה ביד תשלח. מה זה שלח נא ביד תשלח? אומרים חז"ל, שלח את מי שאתה רגיל לשלוח. ואז הוא התכוון, כנראה לאחיו אהרון. אחיו אהרון זה כבר 80 שנה שהוא נמצא שם ביניהן, והוא מלמד אותם את תורת אברהם יצחק ויעקב, ותורת שם ועבר, והוא מחזק אותם באמונה והכל. אז תשלח להם, יש לו זקן לפחות לאהרון. אהרון יש לו זקן יפה, והוא לבוש כמו יהודי, לא כמו מצרי ולא כמו מדיני. תשלח אותו, למה אתה עושה לי את זה? תשלח את הרבנים, שהם יטפלו בהוצאת ישראל ממצרים. הם יקימו את ההסתדרות הציונית. אבל אני מדבר גרמנית. אני מבין בתיאטרון, נויה פריה פרס וכולי, אבל אני צריך לטפל בגטו. וייחר אף השם במשה. מעניין. יש לך כועס. בעצם ההצעה, מה הייתה ההצעה של משה? לשלוח דתיים לטפל בנושא, נכון? וייחר אף השם במשה. ויאמר, הלא, אהרון, אחיך, הלוי. מה זה, אחיך הלוי? הרב מהגטו. ידעתי, כי דבר, ידבר הוא. מה זה כי דבר, ידבר הוא? על מה אהרון מדבר כל הזמן? אהרון אומר, רבותיי, צריך להתחזק באמונה. נכון שגרוע לנו היום, אבל הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מפה. אנחנו צריכים להאמין, להמשיך להאמין, להתפלל, לומר תהילים. אז מה, זה אתה רוצה שאותו אני אשלח? הוא מדבר כל הזמן. אבל מדעי המדינה הוא לא יודע. אז אתה, אז לכן הקדוש ברוך הוא כעס על משה, על זה שהוא רצה, שהגאולה תיעשה על ידי אנשים שעוסקים אמנם בדתיות, אבל במדיניות הם לא מבינים כלום. כי דבר ידברו. אלא מה? מה הבעיה? למשה יש בעיה כי הוא חושש שלא תהיה לו גושפנקה מהממסד הדתי. נכון? הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. עצם זה שהקדוש ברוך הוא צריך לומר למשה שאהרון ישמח, זה אומר שמזה משה חשש. שהממסד הרבני לא ישמח בזה שהוא הגואל. ולכן הוא אומר לו, אל תדאג, בין הרבנים יש אחד שרואה שהגאולה באה על ידך. הרב קוק איתך, אתה יכול ללכת. הוא שמח כשרואה אותך בונה את הארץ. ואז משה הסכים ללכת. מובן? עכשיו, לפי זה אפשר להבין, ראייה, יש פה... מה ההדגשה... וירא השם כי שר לראות, יכול להיות שאדם אחר היה ממשיך הלאה? טוב, יש הרבה מה לדבר, אני לא יכול להסביר כל הפסוקים עכשיו. האם ידוע היכן מקום ממצאו כיום של מטה האלוהים שניתן למשה? תודה, הוא גנוז עם אהרון, כנראה. שלום לך כבוד הרב, היקר אורי שרקי, איך ניתן לקום? אני לא רואה את המשך השאלה. מצטער. בער, אני לא יכול לענות על השאלה שלך. כן. איך ניתן לקום מנפילות רוחניות קשות חוזרות ונשנות? איך לראות את השברים, איך לאחד, לא, לאחות, סליחה, את השברים שהחטא משאיר. צריך לעשות תשובה. אולי ותומר הוא מייצג שעלה לרעיון פתאום, כבר זה כבר רעיון. טוב. אם כן, אבל מה שאתה שואל שם על הנפילות, צריך פשוט אהבת החירות. אהבת החירות מצילה מכל הנפילות. עכשיו, לפי זה אפשר להבין שכשמשה סוף סוף מתקבל על ידי בני ישראל, והוא מוציא אותם ממצרים, תמיד יש איזו שאלה שמהדהדת בתוך הראש. האיש הזה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אלינו כדי להוציא אותנו ממצרים. אבל מה באמת יש לו בראש? פתאום מגיעים להר סיני, משה אומר, שלום, אתם הולכים לקבל מחר את התורה. מה? זה לא היה בתוכנית. אתה מנצל עכשיו את העובדה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך להוציא אותנו ממצרים, כדי להביא אלינו את הפילוסופיה הדתית שלך. לכן, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה.
מי שאומר
שיתרו
בא לפני מתן תורה.
מה?
מי שאומר שיתרו בא לפני מתן תורה.
ודיברתי על יתרו.
אז הוא רואה שהוא מלמד אותם תורה, ושואלים אותו
שיתרו. אני קודם כל בפסוק אחר, אני בפסוק כל אשר דיבר השם נעשה. שאומרים, ואנחנו לא... מה שהשם דיבר, מה השם דיבר, להביא אותנו לארץ כנען, לא מה שאתה מספר. וישב משה את דברי העם אל השם. הם לא רוצים לשמוע. רשי שם, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, כי אינו דומה שומע מפי המלך לשומע מפי השליח, רצוננו לראות את מלכנו. מה זה אינו דומה? זה יותר אמין. כלומר, שבאותה שעה הם לא האמינו במשה. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך, בעב הענן. בעבור ישמע העם, מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, סימן, שבלי ההתגלות בהר סיני, לא היו מאמינים במשה. אז לכאורה, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד בהר סיני? שלום, קוראים לי יודקה ואבקה, שלחתי את משה, סוף שידור. רות סוף. במקום זה הקדוש ברוך הוא אומר כל מיני דברים חשובים, אנוכי השם אלוהיך שרציתי לך מארץ מצרים, לשמור את השבת, לא לרצוח, וכל מיני דברים, לא תחמוד, דברים יפים, כן, אבל העיקר חסר. אלא, מה הפשט? אנוכי השם אלוהיך, אשר רציתי לך, אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, כלומר, בקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא פעל פעולה פוליטית, גיבור מלחמה, להוציא ממצרים. פה בהר סיני, זקן מלא רחמים, ראש ישיבה כזה, זקן, נחמד, הרב דוב ביגון, נותן את התורה. שמה תאמרו, אלוהות הרבה יש. יש אחד, יש אל שמוציא ממצרים, זה האל של אבותינו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ומשה בא בשם אל אחר, חלילה, שהוא רוצה לתת את התורה. לפיכך אמר, אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. זה אותו אחד. שהאל המוציא ממצרים, הוא בעצמו האל הנותן את התורה. זה היה החידוש שנתגלה בהר סיני על ידי משה. תודה, שלום.